אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 12 באוגוסט 2019 והיום בעולם. בבחירות בגואטמלה ניצח מועמד הימין אלחנדרו גיאמטי. עם גוש בגרון אני כאן כדי להגיד לכם שאני אשרת בצניעות את אזרחי גואטמלה. זה כבוד גדול להיות נשיא של המדינה שאני אוהב כל כך. בישראל מעריכים כי הנשיא ימשיך בקו של קודמו ג'ימי מורלס, יחזק את הקשרים עם ישראל וגם ישאיר את השגרירות בירושלים. משטרת אוסלו חוקרת אירוע ירי שבוצע אתמול במסגד בעיר כמעשה טרור. החשוד צעיר לבן בן 20 הצליח לפצוע אדם אחד לפני שהמתפללים הצליחו להשתלט עליו. הוא חשוד ברצח אישה בביתו לפני שיצא למסע הירי. ראש הממשלה ארנה סולברג מגנה. מה שקרה אתמול לא צריך לקרות בנורווגיה. נורווגיה צריכה להיות בטוחה וכל בתי התפילה צריכים להיות בטוחים. לא משנה במה אתה מאמין. עליית מדרגה במחאות בהונג קונג. אלפים מפגינים בשדה התעופה, רשויות התעופה, נאלצו לבטל את כל הטיסות לטריטוריה. מיד נהיה שם. ענקית האופנה האילית ורסאצ'ה מתנצלת בפני סין לאחר שבאחת מן החולצות שמכרה הוצגו הונג קונג ומקאו כמדינות עצמאיות. מחשש לאבד את השוק הסיני מפרסמת ורסאצ'ה הודעת הבהרה. החברה מכירה בריבונותה של סין בהונג קונג ובשלמותה הטריטוריאלית. אנחנו אוהבים את סין.
דניו ורסאצ'ה פרגרנס פרמן.
וגם להקת הפופ הקוריאנית BTS, שהיא גם אחת הלהקות המצליחות בעולם, הודיעה כי היא יוצאת לחופשה לא מוגבלת בזמן. חברי הלהקה צפויים לנצל את ההפסקה למנוחה ורגיעה. זאת הפעם הראשונה בשש השנים מאז הוקמה הלהקה ש-BTS יוצאת לחופשה, שאיש לא יודע מתי וכיצד תשוב ממנה. השעה הבינלאומית שעורכת רונה גרשון תלמי, מפיק קובי זרח, בביצוע הטכני גיא פלוויאן. כבר מתחילים. ואם חשבתם שאצלנו בלגן בנמל התעופה בן גוריון, חכו שתשמעו מה מתרחש ממש כרגע בהונג קונג. משטרת הונג קונג מדווחת שכ-5,000 מפגינים נמצאים עכשיו בנמל התעופה של האזור המנהלי, כשבשעה האחרונה הודיעו מנהליו של אחד משדות התעופה המוסים ביותר בעולם על ביטול כ-100 טיסות יוצאות ונכנסות בגלל ההפגנות. אנחנו נמצאים עכשיו עם עיניים על שתי נקודות בהונג קונג. שלום לישראל פישר, שליח הארץ להונג קונג.
שלום, שלום.
שנמצא בנמל התעופה, ואנחנו גם עם האיש הקבוע שלנו שם בהונג קונג, הוד פיזם. שלום הוד.
ערב טוב, ערן.
נתחיל איתך ישראל, אתה נמצא בנמל התעופה כרגע, נמל התעופה של הונג קונג, תאר לנו איך זה נראה.
כרגע מפגינים רובם התפזרו, נותרו כמה מאות מפגינים. אני חייב להגיד אבל שהמספרים שמשטרת הונג קונג נקבה, 5,000 מפגינים, לא מדויקים בעיניי, היו כאן הרבה יותר. הייתה פה נוכחות מסיבית של מפגינים שממש השתלטו, כבשו את שדה התעופה. כרגע רובם הלכו אחרי ששמעו שיגיעו לכאן אולי כוחות משטרה, אז חלק גדול מהם עזבו. כמו שאני מכיר את האופן שבו המאומות האלה מתנהלות, הם בטח הלכו למקום אחר בעיר ויפגינו שם הערב, ואולי שם יתפתחו מאומות אלימות. בכל מקרה, הפעילות כאן בשדה התעופה עדיין לא חזרה לסדרה, עדיין אפשר לראות כאן על המסקים שרוב הטיסות מבוטלות, גם טיסות יוצאות, גם טיסות נכנסות, עוד לא חזרו לפעילות כאן בשדה.
אתה יודע, מהצצה קצרה באתר של נמל התעופה של הונג קונג, אפשר לראות שאין טיסה אחת שצפויה לצאת מתישהו בשעות הקרובות, למעשה מלפני שעה כבר אין טיסות בכלל לאף יעד.
כרגע זה נכון, אין טיסות, אין בעצם פעילות כמעט בכלל, מדי פעם רואים כמה נוסעים נכנסים לשדה התעופה שנחתו הרגע, והם, המפגינים קוראים לעברה, מחלקים להם פתקים, שהם מנסים להסביר כאן את המצב בהונג קונג.
הוד, איפה אתה נמצא כרגע?
אני נמצא, המשרד שלי נמצא מתחת למסלול הנחיתה, והיה אחר הצהריים מאוד מאוד שקט, למעט טיסות שאני מבין לפי רשויות התעופה, אפשרו לטיסות שהן באוויר לנחות בהונג קונג, וטיסות שכבר היו רוחות ליציאה לצאת מהונג קונג. מלבד זאת, אין יוצא ואין נכנס. ולהוסיף את דבריו של ישראל, כרגע הם צועדים לקראת תחנת המשטרה של טון צ'ונג, שהיא תחנת המשטרה הסמוכה לשדה התעופה, זה פרוור שהוא נמצא סמוך לאזור שדה התעופה על האי לנטאו.
אתה חי שם כבר שנים רבות, כמה זה חסר תקדים מה שאנחנו רואים עכשיו?
אני חושב שזה היסטורי, זה לא רק חסר תקדים, אני חושב שאנחנו, מה שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים פה בעצם איזה התרסקות והתפוצצות של מהלכים שקרו פה במשך ה-22 שנים האחרונות, שהיו במידה סמויים מעין, ואני חושב שהסכם ההסגרה פשוט חשף את האופן שהממשל המרכזי חלחל אל המערכות הממשל ההונג קונגיות, ובעצם עשה איזה סוג של דימיסטיפיקציה להסכם של מדינה אחת, שתי מערכות. והאופן הבולט ביותר זה בעצם הסגנון וההתנהלות של המשטרה במחאה הנוכחית בהשוואה למחאת 2014. אנחנו רואים משטרה הרבה יותר חסרת, לא מתפשרת, נטולת רסן, כמות הפצועים היא ברמות שאנשי הונג קונג לא מכירים, מה גם השיטות, מה שמתגלגל בשעות האחרונות ובעצם הוסגר במסיבת העיתונאים שהייתה היום בצהריים עם מפכ"ל המשטרה, שבעצם המשטרה ביימה חלק מהאלימות והתסיסה של המחאה על ידי שהם שתלו שוטרים שהתחזו למפגינים, וזה עורר את זעמם של אזרחי הונג קונג במידה, עוד פעם, שוב פעם, רף היסטורי.
בוא נחזור רגע לישראל פישר, ברשותך, בנמל התעופה של הונג קונג, ממש בתוך השדה עצמו. אתה היית אמור להמריא לארץ היום, נכון?
אני הייתי אמור להמריא היום לישראל, אבל זה לא קרה, הטיסה שלי בוטלה, אני הגעתי בלי שום קשר, לפני שידעתי שמתרכזת כאן המחאה, ואיך שהגעתי, פתאום הגיעו לכאן שטף של אלפי אנשים, שבעצם עלו על דלפקי הצ'ק אין ולא אפשרו את העבודה הסדירה, ליתר ביטחון הרשויות כאן החליטו לסגור לחלוטין את הפעילות, ברקע אתה יכול עוד לשמוע צעקות של כמה מפגינים, כשדיברנו אתמול, בזמן ההפגנה שהייתה בצין שצוי, אז בדיוק התחילה הסלמה בהפגנה שבמהלכה נורא כדור גומי ככל הנראה לעינה של מגישת עזרה ראשונה שאיבדה את ראייתה בגלל המקרה הזה, ועל זה מוחים היום הצעירים, על האלימות המשטרתית הגוברת שהייתה אתמול, והם בעצם טוענים שהמשטרה נוהגת בברוטליות חסרת מעצורים.
ישראל, כמה אתה רחוק מהמפגינים עצמם כרגע?
אני נמצא ממש לידם, ממש ליד המפגינים.
אז בוא ניתן לך אולי לגשת לאחד מהם, אולי אם תרצה לשאול אותו שאלה, ככה קצת נשמע מה הם מרגישים ביום הזה, ובינתיים אני אשאל את הוד. אתם במתיחות לא פשוטה שם, כי סין כבר מגדירה את האירוע הזה מעשה טרור, לא פחות, ויש חשש מהתערבות.
הרטוריקה הסינית הייתה לאורך כל עשרת השבועות האחרונים מאוד קשוחה ומאוד לא מתפשרת.
כן, והנה אנחנו, אנחנו כבר שומעים את ישראל פישר משוחח שם עם כמה מפגינים. בוא נשמע אולי מה הוא מביא לנו משם.
Yes, so can I give you the phone right now? So you'll talk a minute. Just tell her what you feel. Is that okay?
Can I just open a speaker?
I'll open the speaker.
והנה הוא פותח לו את הדיבורית. How are you, sir?
Yes.
First of all, I think that's why now the airport have a lot of rumor. We will never know, like, which one is right, which one is incorrect. Now, we are still figuring out. But you see a lot of flights still landing. So I would say the police will not come at this moment. Yes.
Shematoto, what's your name?
That's Mike.
His name, קוראים לו מייק.
כן.
והוא סיפר בעצם על התחושות שלו, על באמת הרגשות שלו, על הכעס שלו, מהאלימות המשטרתית כאן.
טוב חברים, אנחנו נמשיך להיות איתכם בקשר. כפי שכבר הבנו, אתם נמצאים לא רחוק זה מזה, אז הוד, אני סומך עליך שאם ישראל תקוע שם, אתה תיקח אותו לאיזה ארוחת צהריים או משהו, ואיכשהו תעזור לו לעבור את היום הזה, כי נראה כרגע שהיום הזה רק התחיל, וזה לגמרי לגמרי לא מצחיק, זה עלול להידרדר שם.
אנחנו נקווה שהדברים כן יתאזנו מהר ומאוד, כי הרבה אנשים מעוניינים שזה כן יתאזן, היות והעיר פשוט סובלת.
הוד פיזם, האיש שלנו בהונג קונג, וישראל פישר, שליח הארץ להונג קונג.
תודה רבה.
תודה רבה לשניכם.
תודה רבה, להתראות.
תודה.
ושלום לדוקטור יורם עברון.
צהריים טובים.
מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לסין. אנחנו רואים שהסיפור הזה רק הולך ומתחמם. היום כבר סין באופן רשמי מגדירה את מעשי המפגינים, מעשי טרור. מדוע? כי היא מכינה איזושהי תגובה הולמת לטרור?
האירועים שם, כמו שדיברנו כבר לא פעם ראשונה, האירועים שם הם בלתי נסבלים מבחינת סין, כמו שהם היו בלתי נסבלים מבחינת כל מדינה אחרת. מערכות מרכזיות מושבתות, ובפרט לאור התפקיד החשוב של הונג קונג, גם תדמיתית, גם כלכלית. האירועים נמשכים כבר חודשיים, יותר מחודשיים אפילו, רק הולכים ומסלמים. כמו ששמענו, המשטרה שמה, משטרת ההפגנות, מגבירה את או מסלימה את האמצעים שהיא נוקטת, גם כן. אפשר להבין את זה על רקע האירועים, וכל זה בזמן שהשלטון הסיני, גם הונג קונג, מנסים להימנע מהאמצעים האלימים ביותר, המשמעותיים ביותר, פתיחה בהשחיה, דברים מהסוג הזה, כדי בכל זאת לנסות להכיל ולבלום. עכשיו, האם סין מתכננת תגובה יותר קשה? אין לי מושג, אבל כמו שאמרתי, זה המצב הוא בלתי נסבל.
מבחינה חוקתית, ואנחנו יודעים שהונג קונג נהנית ממעמד מיוחד, האם לכוחות הביטחון הסינים יש יכולות חוקתיות, יש להם סמכות להיכנס ולעשות שם סדר?
סין מלכתחילה הבהירה, זה היה אחד מנושאי המחלוקת, שיש לה סמכויות מסוימות בתחום הזה, היא כמובן עושה כל מאמץ כדי לא להשתמש בהם, כדי לא להסלים, אבל בניגוד למשל, המצב שהיה תחת השלטון הבריטי, מבחינת הנוכחות של כוחות שיתור בריטים על האי, סין הגדירה מראש שהסמכויות שלה תהיינה רחבות יותר.
ותראה איך אנחנו עדים פה למצב די מדהים, שבשבוע אחד אנחנו רואים כיצד נרנדרה מודי, ראש ממשלת הודו, למעשה מספח את חבל קשמיר שנהנה ממעמד אוטונומי, והנה סין עומדת אולי בפני איזשהו צעד רדיקלי שנוגע לאוטונומיה אחרת שנמצאת בשטחה, בהונג קונג. יכול להיות שכל המהלך הזה של ביטול האוטונומיות זה משהו שהוא מתבשל ברמה האזורית?
זה יהיה ממש בלתי נתפס ובעל השלכות מאוד חמורות עם סין תגיע למצב הזה, קשה לראות מצב כזה שמבטלת, לא רק בגלל ההתחייבויות שלה לבריטניה, אותן ההתחייבויות שהם הגיעו אליהם או חתמו אליהם ב-97, אלא מכיוון שמדובר יהיה בעצם בהודעה בכישלון, כישלון של אותו פורמט של מדינה אחת שתי מערכות, ואולי אפילו במידה רחבה יותר כישלון בכלל של המודל הסיני. הסינים סך הכל מצהירים או מתגאים על היכולת שלהם לשלב בין, למשל, כלכלה פתוחה יחסית לבין משטר פוליטי ריכוזי, ואותו דבר פה לנהל שתי ישויות במדינה אחת בצורות שונות ביטול. הדבר הזה ישליך גם או יצבע בצבעים כהים גם את המודל הסיני בכללותו, ואני חושב שזה ללא ספק אחד האיומים החמורים ביותר. נאמר קודם שהמצב שם הוא מצב היסטורי בחומרתו, אני חושב שזה בהחלט חלק מהעניין, כלומר ממש יש כאן ספק לגבי עתיד או תוחלת המודל הסיני.
טוב, אתה יודע, לפני 5 שנים, אם היינו מתבוננים במצב היום, היינו מתקשים מאוד להאמין שפוטין יספח את חצי האי קרים, ושמודי יבטל את האוטונומיה של חבל קשמיר, ומי יודע לאן זה הולך עם המגמות החד-צדדיות האלה, של פעילות חד-צדדית של מנהיגים ברחבי העולם. סין ללא ספק נמצאת בדילמה לא פשוטה כאן.
נכון, מכיוון שבניגוד לשני המקרים האלה להונג קונג, מעבר לתפקיד הסמלי שלה, יש גם תפקיד כלכלי מאוד מאוד משמעותי. למעשה, הונג קונג זה הפתח, השער הכלכלי לסין, גם מבחינת מסחר בינלאומי, גם מבחינת השקעות. תאגידים סינים מגייסים כסף דרך הנפקות בבורסה הונג קונגית. ההשלכות הן הרבה יותר חמורות בעצם. במידה מסוימת, השגשוג, במידה רבה אפילו, השגשוג הכלכלי של סין, נעשה באמצעות, בעזרת הונג קונג. המשמעות של דיכוי, סיפוח, זה בעצם לשחוט את אחת התרנגולות המשמעותיות ביותר, התרנגולות שמטילות ביצי זהב לכלכלה הסינית, וגם מהכיוון הזה מדובר באיום היסטורי.
טוב, יהיו סינים שיגידו לך שההונג קונגים מטילים כרגע ביצים סרוכות. זה לפחות כרגע בשבועות האחרונים, ונראה שהמצב שם ממש לא הולך לרגע. דוקטור ירום אברון מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לסין, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה.
שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
אתה יודע, ושוב אנחנו עדים לסיטואציה שבה ההגמון, המדינה אולי החזקה ביותר בעולם, ארצות הברית, מתעלמת גם מהצעדים של מודי בהודו, ואולי בקרוב גם תתעלם מצעדים של סין בהונג קונג, כי לא נראה שארצות הברית בכלל מתעניינת בסכסוך הזה. לא שמענו איזשהן הצהרות או תמיכה במפגינים או משהו מהסוג הזה מהממשל האמריקני.
לא שמענו התעניינות או נקיטת עמדה לצד זה או אחר. זה לא צריך להפתיע אותנו כבר בשלב הזה. אנחנו יודעים שארצות הברית בעיקר תחת טראמפ נמצאת באיזשהו שלב של, באיזשהו תהליך של נסיגה ממעורבות בינלאומית, והממשל הנוכחי, אולי בניגוד למה שהיינו רואים לפני עשורים, לא חש את האחריות הזאת שאמריקה חשה בעבר כמעצמה יחידה בעולם, להפעיל את כוחה המוסרי, הצבאי, הכלכלי, כדי להתערב לטובת האינטרסים שלה, או מה שהיא חושבת שהוא נכון ברחבי העולם, וזה מאוד בולט במקרה הזה כמובן בהונג קונג. במקרים אחרים, גם כן אפשר לראות התערבות שהיא לעתים אפילו רנדומלית, כמו ההצעה הזאת שזרק טראמפ בחצי פה לתווך בעניין קשמיר, אבל בהחלט אנחנו בעבר היינו יכולים להיות מופתעים מדבר כזה, כיום אנחנו פחות, כאשר גם לא ברור עד הסוף מה יהיה האינטרס של ארצות הברית בנושא הזה, אם היא תחליט להתערב בעניין הונג קונג. מצד אחד כמובן שהיחסים עם שי בסין מתוחים, מצד שני בסופו של דבר ארצות הברית רוצה וצריכה את סין יציבה.
בוא נעבור מכאן לסוגיה שכן מעסיקה את אמריקה היום, ולא רק את אמריקה, גם אותנו כאן בישראל, חקירת התאבדותו של ג'פרי אפסטין, להון האנס למעשה, הפדופיל, ככל הידוע, לא היו מצלמות אבטחה בתוך התא שלו, כך שהסוהרים לא היו יכולים לראות אותו שם קץ לחייו, וזה רק מחדל אחד משורה של מחדלים.
כן, בסופו של דבר מתברר שהרעיון הזה של אדם שנמצא תחת שמירה מיוחדת מחשש להתאבדות, הוא מאוד כללי, המצלמות היו באגף, אבל לא בתוך התא, והשומרים הם גילו מה שאפשר לפחות כרגע לתאר כרשלנות, רשלנות רבה, היו אמורים להיות סיורים, כלומר ביקורים בתאו כל חצי שעה, הם לא תרחו לעשות את זה, היו אמורים להיות נהלים מיוחדים, הוא היה אמור להיות עם עוד מישהו בתא כדי שזה יפקח עליו, אבל המישהו הזה הוצא ואף אחד, אף אסיר אחר לא החליף אותו, כך שיש בהחלט שורה של מחדלים, והמחדלים האלה כמובן מזינים את תיאוריות הקונספירציה, ולכן צריך להזכיר שבסופו של דבר ההנחה היא שמה שקרה שם היה תוצר של רשלנות, של סוהרים שעבדו במשמרות כפולות ובשעות נוספות בגלל מחסור בכוח אדם, לא היה להם כוח או עניין לשים לב למה שקורה בתא שם. חוקר מקרה המוות גם מציין, למרות שדוח רשמי לא יצא עדיין, הגורמים במשרד חוקר מקרה המוות מציינים שהם משוכנעים שמדובר בהתאבדות, לא שום דבר אחר.
ועכשיו השאלה היא, מה היה לאפסטין, האם היה איזשהו מסמך שהוא החזיק בידו, רשימות סודיות של מעללה ושל השותפים להם, כי המירור הבריטי מפרסם שאכן היה מסמך כזה.
כן, המירור מספר שאפסטין ניהל יומנים מפורטים של עלילותיו, של האנשים שנפגש עמם, של בכירים שהוא היה בקשר איתם, מעין יומן כזה שאמור לשמש יום אחד בבוא העת, אם יש צורך, כדי לסחוט או לאיים על האנשים האלה, ולכאורה אם רק יימצא אותו יומן, הוא יכלול את כל המידע שרבים כל כך בכל רחבי העולם מנחשים לגביו, מי ידע, מי עשה, מי היה שותף, מה עשה אפסטין. עכשיו צריך לומר, זה המירור הבריטי, הוא מייחס את זה למקורות אנונימיים, וכל הסיפור הזה נשמע טיפה כמו איזה פנטזיה של צהובונים, שיש רק איזה פנקס שחור אחד כזה, שצריך לשים עליו את היד והעולם כולו יתהפך. אין לנו כרגע לפחות עדויות שמאששות שאכן קיים כזה מסמך, וצריך להזכיר כבר היו חיפושים בביתו של אפסטין.
אני בטוח שלא מעט עיתונאים היו שמחים מאוד לשים את ידם על המסמך הזה, גם אנחנו, אבל זה כנראה עדיין לא קורה. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
השעה הבינלאומית בגואטמלה נבחר אתמול נשיא חדש, אלחנדרו גייטמשמו, הוא מגיע מהצד השמרני של המפה הפוליטית, מבטיח חוק וסדר ויחסים הדוקים עם ישראל. שלום לכתבת חדשות החוץ, מיכל רשף. מיכל רשף, כתבת חדשות החוץ,
כן.
עכשיו
אוקיי.
שומעים אותך היטב.
כן.
הגיתי נכון את שמו, כי הוא טיפ-טיפה מסובך.
אני הבנתי שזה ג'יאמטי, אני חייבת להודות. כן, אז ג'יאמטי, מפקד בתי הסוהר לשעבר בן 63, נבחר אתמול ברוב של 58% מקולות הבוחרים. הוא ניצח את יריבתו, סנדרה טורז, אחרי שהבטיח במסע הבחירות להחזיר את החוק והסדר למדינה, לשלוח חיילים לרחובות ולהחזיר את עונש המוות. בוא נשמע דברים שהוא אמר אחרי נאום הניצחון.
Van a encontrar a un hombre que está al servicio de ustedes. No van a encontrar a un presidente alejado de la gente, van a encontrar un presidente cercano a la gente. Un presidente que sabe que lo que hay que hacer es reconstruir.
כן, אומר, ג'יאמטי לבוחריו, אתם תמצאו אדם שעומד לשירותכם, לא יהיה לכם נשיא מורה מעם, אלא קרוב אליו, נשיא שיודע שצריך לבנות מחדש את המדינה, שיודע שארצנו מפולגת כעת, זה הזמן להניח בצד את האידיאולוגיה ולהתרכז במאבק לשינוי גואטמלה, לבניית גואטמלה חדשה. כך הנשיא הנכנס.
והניצחון הזה מגיע בצל הסכם הגירה שנוי מאוד במחלוקת עם ארצות הברית.
נכון, זמן קצר לפני ניצחונו הבטיח ג'יאמטי שהוא ישנה את ההסכם עם ארצות הברית, הסכם שנחתם, שחתם עליו קודמו בתפקיד ג'ימי מורלס. לפי ההסכם, מאגרים שעוברים דרך גואטמלה בדרכם לארצות הברית ממדינות אחרות, בהן הונדורס ואל סלוודור, יצטרכו להגיש את בקשת המקלט בשטח גואטמלה ולא בגבול עם ארצות הברית, כמו שקורה היום. בתמורה, הנשיא טראמפ הבטיח שלא יטיל עליהם מכסים. צריך לזכור, אנחנו מדברים על מדינה נכשלת שסובלת מעוני קיצוני, רעב, אלימות ושחיתות שלטונית, ורבים מתושביה מנסים בעצמם להגיע לארצות הברית. מאוקטובר 2018 הגיעו 250 אלף תושבי גואטמלה לגבול עם ארצות הברית, רובם משפחות וילדים, כפול אגב ממספרם בשנה שקדמה לה. ונציין ערן גם שאחוז ההצבעה בבחירות האלה מעורר תהיות על הלגיטימיות של הניצחון של ג'יאמאטי. כ-40% מבעלי זכות הבחירה יצאו להצביע במערכת הבחירות הזאת, מה שמראה את האמון שיש לציבור שם במוסדות השלטון. נשמעים שם כבר קולות שטוענים שהניצחון הזה איננו לגיטימי.
מיכל רשב, כתבת חדשות החוץ, תודה.
תודה, ערן.
אנחנו להודו, תושבי דרום מערב המדינה שוב מתמודדים עם שיטפונות עזים, מאות בני אדם נהרגו, מאות אלפים נאלצו לעזוב את בתיהם, והטבע ממש ממש לא נרגע. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
בכל שנה מיוני עד ספטמבר, בתקופת גשמי המונסון, מתמודדת אוכלוסייתה של הודו עם תנאי מזג האוויר קשים ביותר. אך השנה המצב חריג, והתושבים הוותיקים אומרים שלא ראו שיטפונות כאלה כבר שנים רבות. המצב חמור ביותר, קשה להעריך את רמת הנזק, לא היה כאן דבר דומה ב-40 השנים האחרונות, אומר לי BBC תושב מדינת קרלה שבדרומה של הודו. מעל 220 אלף תושבי האזור מצאו עדתה מקלט בכ-1,500 מחנות זמניים. מספר ההרוגים בשיטפונות הפוקדים את החלק הדרומי והמערבי של הודו עלה היום ל-178 לפי כלי התקשורת המקומיים. הרס החמור ביותר מן ההצפות נצפה במדינות קרנטקה, מהרשטרה וגוג'ראט. הטיסות בשדה התעופה הבינלאומי בעיר קוצ'י שבמדינת קרלה חודשו אמש, יומיים לאחר שנתיבי ההמראה שם הוצפו עקב גשמי המונסון הכבדים, שהחלו בדרום מערב הודו ב-8 באוגוסט, וצפויים להימשך לפי החזאים גם בימים הקרובים.
השעה הבינלאומית, אנחנו שווים עכשיו לתימן שבה עסקנו אתמול ולהשתלטות של הבדלנים התימנים על מרבית חלקה של עיר הנמל עדן בתום לחימה של כמה ימים עם כוחות הנאמנים לממשלה שמוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית. ואנחנו אומרים שלום לענבל ניסים.
שלום, תורן טובים.
חוקרת תימן מהפורום לחשיבה אזורית באוניברסיטה הפתוחה. אנחנו בעצם מדברים כרגע על שלושה כוחות מרכזיים בתימן, נכון? המורדים החות'ים, הממשלה החוקית, ומולם אותו פלג הזה של בדלנים דרום תימנים, נכון?
כן.
איך הגענו למצב שיש כל כך הרבה פלגים שנאבקים שם על טריטוריה?
למען האמת יש עוד בתוך הקבוצות האלה וגם מחוץ עליהן פלגים אחרים. התמונה אפילו עוד יותר מורכבת, אבל זה נכון מה שאמרת, אלה באמת הכוחות הגדולים שמצטיירים לנגד עינינו. למעשה הכוחות האלה הם כוחות ככה כבר די ותיקים, זאת אומרת קבוצה בדלנית בצפון יש לנו כבר עשורים אחורה בהיסטוריה של תימן, וגם התנועה לשחרור הדרום שאנחנו רואים לפחות ממחצית 2017 את הפלג של מה שנקרא מועצת המעבר הדרומית, שהוא כרגע מנהל בעיקר את המאבק הזה לשחרור הדרום, אבל גם הוא השורשים שלו נטועים עמוק בהיסטוריה המודרנית של תימן, וגם הממשלה הלגיטימית, הממשלה שמוכרת, כפי שאמרת, על ידי הקהילה הבינלאומית, הממשלה המודחת, צריך לומר עכשיו מודחת פעמיים, פעם אחת מסנה בידי החות'ים, ובפעם השנייה מידי התנועה הדרומית.
זהו, היא נותרה שולטת באיזושהי טריטוריה הממשלה החוקית, או שאנחנו מדברים בעצם על טריטוריה שמתחלקת בין המורדים החות'ים לאותם מורדים מדרום?
זו טריטוריה שהולכת ונשחקת, והיא הולכת ונשחקת כבר כמה שנים. יש להם עדיין אחיזה בדרום, באזורים שונים. צריך לומר שגם מועצת המעבר הדרומית קבוצות לוחמות נוספות ממה שנקרא חגורות או רצועות הביטחון בדרום תומכות במאבק לעצמאות הדרום, אבל יש גם בתוך אותן רצועות ביטחון וגם כוחות של המשמר הרפובליקני ועוד כוחות שבטיים אחרים, ואפילו קבוצות שמזוהות עם אסלאם סלפי ועם המפלגה האסלאמית הגדולה בתימן, אפילו אל-קאידה לשעבר, שנוטים למחנה הנשיאותי בראשותו של הדי, שנמצא בריאד בגלות כבר הרבה זמן, ואיתו גם רבים מאנשי הממשל המודח.
מה באמת המאפיינים של אותם מורדים דרומיים? הם חילוניים, הם דתיים, הם סונים, הם שיעים?
התנועה הדרומית היא במרביתה תנועה הסונית. היא תנועה שהשורשים שלה הם עוד במאבק של שנות ה-90, במלחמת האזרחים של שנות ה-90. חלק מהם הם שרידים של המשטר הסוציאליסטי שהיה קיים בדרום תימן לפני האיחוד ב-1990. חלקים פרו-נאסריסטים ממפלגות, יש הרבה שרידים של מפלגות קודמות, אבל היא בעצמה התנועה לשחרור הדרום כוללת, יש אומרים כמה עשרות קבוצות שונות, כאמור בעיקר מוסלמים סונים, בדרך כלל הנטייה היא נטייה יותר נאמר חילונית בזהירות, אם כי יש קבוצות כאלה ואחרות, ומרביתם צריך לומר, היום מניפים את נס המאבק לעצמאות הדרום, ולא לפתרון פדרטיבי בתוך מסגרת.
וכשאנחנו מדברים על השתלטות עדן, אי אפשר כמובן להתעלם ממיקומה של עדן, במפרץ עדן, ממש בכניסה לים האדום. עד כמה ההשתלטות של המורדים הדרומיים עשויה להשפיע, למשל, על נתיבי הסחר בים סוף?
היא משמעותית מאוד, וזו גם אחת הסיבות שמדינת איחוד האמירויות, לא דיברנו עליה, אבל היא בהחלט גורם דוחף, כלל לא מאחורי הקלעים, מאוד בחזית של הדבר הזה כבר הרבה זמן, והיא זה שנתנת רוח גבית למועצת המעבר הדרומית ולכוחות בדלנים דרומיים אחרים. זו בהחלט נקודה משמעותית, ובהתחשב בעובדה שהמעבר בבאבל מנדה, במצרים, כפי שאמרת, השליטה על עדן מצד אחד, אם היא תהיה בידי ה... בדלנים בדרום, והשליטה בנמל החשוב האחר במחוז, כמה נמלים במחוז אל חודדה בידי החות'ים בצפון, זה במידה רבה מנטרל את הממשלה של הדי ואת מי שתומכים בה, הלא הם הסעודים.
ואם הלכתם לאיבוד, וקרוב לוודאי שהלכתם לאיבוד בתוך התסבוכת התימנית הזאת, אתם כמובן מוזמנים להזין לאחד מהפודקאסטים של חיות כיס, שעסק בדיוק בדבר הזה, ניסיון לפענח את החלוקה השבטית והאתנית והבינלאומית בתימן. יש כבר כמה עדכונים להסקט הזה, אבל מאוד מאוד מומלץ, מאוד מעשיר. אנחנו נאלץ להסתפק בדברים האלה בשלב הזה. ענבל ניסים, חוקרת תימן מהפורום לחשיבה אזורית באוניברסיטה הפתוחה, תודה.
תודה רבה.
השעה הבינלאומית, קבוצת הכדורגל האיטלקית יובנטוס הוא אשמה בגזענות כשאסרה מכירת הכרטיסים למי שנולד בנפולי וסביבתה למשחק כדורגל. היא טענה כי אסרה את המכירה כדי למנוע אלימות במהלך המשחק בין יובה לנפולי בסוף החודש. מאוחר יותר היא ביטלה את האיסור בלחץ הציבור. לדעת פרשנים הדבר מעיד על גזענותם של אוהדי הקבוצה ושל הלגה האיטלקית. מרומא, כתבנו יוסי בר.
עונת הכדורגל באיטליה עדיין לא החלה, אבל האווירה בין האוהדים לקבוצות הכדורגל מחושמלת. קבוצת הפאר יובנטוס אסרה מכירת כרטיסים לכל מי שמתגורר או נולד באזור קמפניה שבירתה נאפולי. וזאת לקראת המשחק בין יובנטוס לנאפולי שהתקיים בסוף החודש בטורינו. יובנטוס הסבירה שאיסור המכירה נעוץ במניעים ביטחוניים, אבל פרשני הכדורגל הזכירו לה שגם מאמנה של יובנטוס, מאוריציו סארי, נולד בנאפולי, כמו רבים מאוהדי הקבוצה. המחאות גרמו ליובנטוס לבטל את איסור המכירה למי שנולד בנאפולי, אבל השאיר על כנו את איסור המכירה למתגוררים בנאפולי. כלי התקשורת טענו כי מדובר בגזענות.
La vergogna, lo schifo e la tristezza più totale. E voi questo gioco lo state distruggendo.
ההחלטה של יובנטוס היא בושה, והיא תהרוס את הכדורגל, אומר סלווטורי אספוזיטו מכוכבי סדרת הטלוויזיה גומורה. האיסור של יובנטוס גלש לוויכוחים על הגזענות והאנטישמיות בכדורגל האיטלקי. מדובר בנגע שאחז ברוב קבוצות הכדורגל באיטליה. שלטונות החוק והקבוצות מנסות להיאבק בגזענות, מאיימות להשבית את המשחקים שבהם מעליבים שחקנים שחורים או יהודים, אך נראה כי האינטרסים הכלכליים גוברים על כל איסור. כאן יוסי בר, רומא.
שלום לאבי פזנר.
שלום לך.
לשעבר שגריר ישראל באיטליה ובצרפת. זה אולי אירוע נקודתי, מקומי, אבל הוא מעיד פה על איזושהי תופעה עמוקה יותר של התפוררות בחברה האיטלקית. ראינו אתמול את סלוויני מגיע לסיציליה, סגן ראש הממשלה, איש הליגה הצפונית, ומתקבל שם בכללות. זה נראה כאילו שמשהו נפרם באיחוד האיטלקי הזה.
תראה, התופעה של היריבות בין צפון איטליה ודרום איטליה היא לא חדשה, והיא טבועה עמוק עמוק בתודעה של האיטלקים. צפון איטליה, שבירתה נגיד מילאנו, רואה את עצמה כיחידה אירופאית לכל דבר, ואתה באמת מרגיש כשאתה חי במילאנו או בטורינו, שזה חלק מאירופה המערבית. לעומת זה, דרום איטליה, נפולי ודרומה, זה נחשב לחבל ארץ יותר נכשל נגיד, שאנשים שם חושבים אחרת, מתנהגים אחרת מאשר בצפון, ששם כביכול פורחות כל מיני מאפיות למיניהם, בין שזה יהיה המאפיה בסיציליה, או אנדרנגטה בנפולי.
וגם בוא נודע על האמת, אנחנו מדברים פה על שרשרת עמים שעד כמעט סוף המאה ה-19 לא היו מאוחדים בישות מדינית אחת. זה ייחוד שהוא יחסית במונחים היסטוריים, הוא די טרי, ולכן הוא גם כל כך פריך.
תראה, הייחוד באמת הראה, כמו שאתה אומר, ב-1860. אז הראה הייחוד. וצריך גם להבין שלמשל כל דרומה של איטליה, כולל סיציליה, היה במשך מאות שנים בשלטון הכתר הספרדי. זה בכלל לא היה חלק מאיטליה כביכול. ובצפון איטליה שלטו שנים רבות האוסטרו-הונגרים גם כן. כלומר, פה היה צריך לעשות עבודה רבה כדי להדביק את כל את כל האזורים האלה ביחד. אני חייב להגיד ש עד שצצה תופעת הלגה ב-1994, הדברים נראו כאילו שהם הולכים ומסתדרים ושאיטלקים לומדים לחיות ביחד.
זה היה נראה אבל כאילו שזה הולך בעיקר לכאוס מאורגן, כאוס פוליטי, אבל ששומר על איזשהו סדר יומיומי, ועכשיו אנחנו באמת עומדים, איטליה עומדת בפני שוקת שבורה כמעט, כשהיא מגיעה שוב לבחירות, אחרי שהקואליציה, קואליציית הקיצוניים של הלגה ושל חמשת הכוכבים, למעשה קרסה, ואיטליה כנראה הולכת לבחירות.
יש סיכוי טוב, כן, יש סיכוי טוב לבחירות. סלוויני ומאיו הוא מהכוכבים, חמשת הכוכבים, הם כמעט לא ביחסי דיבור. ראש הממשלה קונטה הוא חלש מאוד. דרך אגב, מי שעולה בכל הסקרים ומגיע עכשיו ל-40% זה סלוויני והלגה, שאני רוצה להזכיר שהלגה התחילה בתור לגה נורד, בתור לגה צפונית גזענית שרצתה להיפרד מאיטליה. עכשיו הלגה היא מפלגה כל איטלקית, החזקה ביותר באיטליה, כנראה שמעריכים מאוד את עמדותיו של סלוויני בקשר לתנועות המאגרים, וסלוויני מעוניין היום בבחירות, הוא דוחף לבחירות, הוא יכול מאוד להיות. עכשיו תראה, זה היום השבוע הכי שקט, הכי מת באוגוסט, באיטליה קוראים לזה פרגוסטו, זה היום הלידה של מריה הקדושה, שזה ב-15 לאוגוסט, ואיטליה בעצם לא קיימת בשבוע הזה, כולם בחופש, כולם בים, אבל מי שכן עובד זה סלוויני, שהופיע בסוף השבוע הזה, וזרק אתגר של בחירות, ואני לא אתפלא אם תהיינה בחירות.
כן, הוא כבר נמצא, כך נראה, בעיצומו של קמפיין. אבי פזנר, לשעבר שגריר ישראל באיטליה ובצרפת, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה לך.
אנחנו נשארים באיטליה, איטליה וסין, שתי המדינות שאנחנו מקדישים להן את מירב התוכנית היום. בית האופנה האיטלקי ורסאצ'ה כמעט גרם לתקרית דיפלומטית בין סין לאיטליה. הסינים יצאו מגדרם כשראו שעל אחד מבגדי המעצבת של בית האופנה נכתב שהונג קונג היא עצמאית ואיננה שייכת לסין. המעצבת ביקשה סליחה ונאלצה להוציא מהשוק מאות אלפי חולצות. על הפרשה המביכה מדווח כתבנו ברומא יוסי בר.
קשה לדרוש ממעצבי האופנה שיהיו גם מומחים לגיאופוליטיקה, אבל נראה שבתי האופנה האיטלקים הגזימו. זה החל לפני כמה חודשים עם בית האופנה דולצ'ה גבנה, שהפיצו סרטון פרסומת, ובו נראית אישה סינית מתקשה לאכול ספגטי ומעדנים איטלקים במקלות. הסינים זעמו, ובית האופנה מהר לכנס מסיבת עיתונאים ולבקש סליחה מבני העם הסיני. מסיבת העיתונאים הפכה לסטירה. וכך זה נשמע מפיו של מאוריציו קרוצה.
Esatto, ma non sono capaci, ma perché lo sanno tutti che la mafia è un made in Italy e ci copiano pure male.
אנו מבקשים סליחה, אבל בל נשכח שהסינים הם אלה שמעתיקים כל דבר, אפילו את המאפיה הסיציליאנית. בימים אלה פרצה שערוריה חדשה. בית האופנה ורסאצ'ה הוציא למחירה חולצה במחיר של כ$300, ועליה נכתב שם עיר ומדינה. כשהגיעו להונג קונג, הם כתבו, היא שייכת להונג קונג, ולא לסין. הסינים כמובן זעמו, הודיעו שיחרימו את המחירה, ואפילו הדוגמנית הסינית שמובילה את מסע הפרסום, אמרה שלא תדגמן בשביל ורסאצ'ה. הפרשה עמדה לקבל תפנית דיפלומטית, אבל דונטלה ורסאצ'ה מיירה להציל את המצב. אני מצטערת עמוקות על הטעות החמורה. מעולם לא חשבתי לפגוע בכבודה של סין. כתבה ורסאצ'ה והוציאה מהשוק את החולצות המעליבות. כאן יוסי בר, רומא.
את הדקות הקרובות אנחנו רוצים להקדיש לאירוע הבא, 70 שנה בדיוק לחתימת אמנת ז'נבה. שלום לאיתן דיימונד, יועץ משפטי לצלב האדום בישראל ובשטחים.
שלום.
אמנת ז'נבה, בוא תזכיר לנו במה באמת היא עוסקת, בעיקר בכל מה שנוגע ללוחמים ושבויי מלחמה, נכון?
נכון, אלה בעצם ארבע אמנות שנקבעו ב-1949, והם הכללים המשפטיים הכי משמעותיים שנקבעו לגבי לחימה. הם בעצם אמנות אלה מטילות הגבלות על ההתנהלות המותרת בלחימה, וזה בעצם בעקבות הניסיון, בעיקר בעקבות הניסיון של מלחמת העולם השנייה, שהסתיימה כמה שנים לפני כן, אז היה איזשהו מאמץ למנוע חזרה על תופעות שכל העולם הזדעזע מהן במלחמת העולם השנייה, וזה כלל בעצם הגבלות על לחימה שהיא, על פעולות שגורמות לסבל מיותר, שלא משרתות יעד צבאי לגיטימי, ופוגעות באנשים שכבר לא נמצאים, או מעולם לא היו חלק ממעגל הלחימה. אז גם לפני כן הכירו בהגבלות מסוימות על ההתנהלות בשבויי מלחמה, כמו שהזכרת, או חיילים שנפצעו, הייתה הכרה בזה שצריך להושיט להם סיוע רפואי, באופן די מפתיע, לפני מלחמת העולם השנייה, לא הייתה מסגרת משפטית שהגבילה את הפגיעה באזרחים. כנראה שחשבו שאזרחים יהיו מחוץ לזירת הלחימה. כמו שאנחנו יודעים, אזרחים סבלו מאוד במלחמה, ואחרי המלחמה הוסיפו אמנה רביעית שמגינה על אזרחים בזמן לחימה, ובעצם מטילה המון הגבלות בחובות גם כלפי אזרחים, הגבלות על הפגיעה בהם וחובות כלפיהם.
אנחנו נמצאים 70 שנה מאותה חתימה היסטורית. בפועל אנחנו רואים את מה שהתרחש בסוריה בשנים האחרונות, את האירועים בתימן שעסקנו בהם מעט מוקדם יותר, את הפגיעה ההמונית בחיי אזרחים. הצלב אדום גם התייחס לא אחת למה שקורה כאן אצלנו בשטחים, במונחים של כן אמנת ג'נבה, לא אמנת ג'נבה. אפשר להגיד אולי שהאמנה הזאת כשלה?
לא, כמובן שמה שאנחנו רואים, מה שמעניין לדווח עליו זה על הפגיעות ועל ההפרות של האמנה, וזה ודאי קורה. לא, למרות שכל מדינות העולם חתומות על האמנות האלה, לא בכל המקרים מכבדים את כל ההוראות שקבועות באמנות האלה. אנחנו בצלב אדום רואים גם דברים שמדווחים עליהם פחות, וזה האופנים השונים שבהם האמנות מגינות על אנשים ומונעות סבל אדיר במהלך...
עד כמה להערכתכם ישראל עומדת בתנאי אמנת ג'נבה? כן, נציג הצלב האדום.
אז זה אפשר להגיד באופן כללי כזה, אבל מה שכן, ישראל תמיד הייתה מאוד מחויבת לאמנות האלה, גם בגלל הרקע ההיסטורי לאמנות, העובדה שהם בעצם ביקשו למנוע דברים שקרו במלחמת העולם השנייה, ושיהודים כמובן נפגעו מהם כל כך. אז יש מחויבות היסטורית כזאת, וישראל גם למרבה הצער מעורבת הרבה בלחימה. אז אלה דברים שתמיד היו רלוונטיים פה, ויש לנו לצלב האדום דיאלוג עם הרשויות בישראל במעלה השבירה הפיקודית בצבא, בדרגים פוליטיים בכירים, יותר האמת ממה שיש בהרבה מקומות אחרים. יש ודאי הבנה פה שהכללים האלה הם מאוד מאוד חשובים, הם גם הוטמעו בתוך הכללים הפנימיים של המדינה, בצבא, במידה מסוימת גם בחוק. כמובן שיש נקודות שלגביהן יש חילוקי דעות בכל זירות הלחימה.
כן, החילוקי דעות כנראה יישארו. איתן דיימון, יועץ משפטי לצלב האדום בישראל ובשטחים, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה.
סיימנו. עד כאן השעה הבינלאומית, עורכת רונה גרשון תלמי, המפיקים קובי זרח ואורית שולץ, הטכנאים גיא פלוויאן ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז תוכלו למצוא אותנו גם בדף ההסקטים של כאן, חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי, גם בגוגל או בכל יישומון הסקטים, ותוכלו לקבל אותנו בפוש, בלי פרסומות, ישירות לנייד. יום מצוין לכולכם.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.